שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף קוף וו, אנחנו מתחילים בדף קופי עמוד ב', חמש שורות מלמטה. הגמרא הביאה את דברי רב ששת שאמר שהכופר בפיקדון נעשה עליו גזלן וחייב באונסין. והסביר רש"י שהכוונה לאדם שכופר בפיקדון ולאחר מכן באו עדים והעידו שהפיקדון בידיו, אז הוא נעשה עליו גזלן משעת הכפירה ואף על פי שהוא לא נשבע לשקר. ומכאן ואילך אין לו דין ששומר חינם, אלא הוא קנה את הפיקדון והוא יהיה חייב באונסים, במידה ויקרה אונס לפיקדון. מי תבמקשה על כך רמי בר חמה? ממשנה במסכת שבועות, שמדברת על מי שהיה לו חברו חייב שבועה, אבל אותו אדם חשוד על השבועה, מפני שהוא נמצא שקרן בשבועה קודמת, הדין במקרה כזה, שלא הנתבע, אלא התובע, שכנגד הנתבע, הוא זה שנשבע ונוטל. הוא מבאר את המשנה, ושכנגדו חשוד על השבועה, כיצד מדובר? אומרת המשנה, אחד אם מדובר על אדם, שנחשד על שבועת העדות, אחד אם מדובר על אדם שנשבע שבועת הפיקדון שראינו שנשבע לשקר, אפשרות שלישית ואפילו על אדם שנשבע לשקר שבועת שווא, שאין בה כפירת ממון והוא רע לשמיים ולא רע לבריות, ובכל זאת גם הוא נפסל לעניין אמינותו בשבועת ממון. עד לכאן ציטוט המשנה, ומקשה רמי בר חמה, ואם איתה. ואם יש אמת בדברי רב ששת, שמשעת כפירתו בפיקדון הוא כבר נעשה גזלן, אז אם כך, מדוע שנתה המשנה גם את הפסול של הנשבע לשקר בשבועת הפיקדון, שמתוך הכללתו ברשימת הפסולים משמע שהוא לא היה פסול לפני כן, אלא הוא נפסל רק משעת השבועה? אבל הרי לפי דברי רב, כבר בכפירה הוא די יפסלי. משעה שהוא כפר בפיקדון הוא כבר נפסל, משום שמאותו רגע הוא הפך להיות גזלן. אמרי, אמרו על כך את התשובה הבאה, הכה במאי עסקינן, כאן במשנה במסכת שבועות באיזה מציאות מדובר, שהפיקדון לא תחת ידו, אלא דקאי באגם, ולכן דלאו כפיראו, זה לא נחשב שהוא כפר בפיקדון, וסבר שעל ידי השבועה השתמית נלי, אני אשתמת מבעל הפיקדון, אבל לא כדי לגזול אותו, אלא רק עד האזילנה ומייטין נלי, עד שאני אלך לאגם ואביא לו חזרה את הפיקדון. ורב ששת לעומת זאת שאמר, שהכופר בפיקדון גם ללא שבועה נעשה גזלן, זה במקרה שבאו עדים והעידו שבשעה שהוא כפר בפיקדון, הפיקדון היה בידיו, ולכן לא ניתן לומר שהוא לא התכוון לגזול, אלא התכוון לעכב זמנית את בעל הפיקדון עד שהוא יחזיר לו אותו. שהרי איכן שיש צד לומר שהוא כפר בפיקדון רק כדי להשתמט, כדי להרוויח זמן עד שהוא יחזיר את הפיקדון, אז הוא לא נפסל, אלא אם כן הוא נשבע. הוא מביא הגמרא הוכחה להסבר הזה, תדע, דאמר רבי דברבין, הכופר במלווה, אדם שלווה כסף, וכאשר המלווה בא לגבות את החוב, הוא טען שהוא לא לווה את הכסף. אבל הוא לא נשבע על כך, ובאו עדים והעידו שהוא כן לווה את הכסף, הדין שהוא קשר לעדות, מסביר רש"י, מפני שמלווה להוצאה ניתנה, כך שמסתבר שאינה עכשיו בידו, והוא לא כפר בגלל שהוא רצה לגזול את המלווה, אלא הוא רק רצה לדחותו עד שתשיג ידו להחזיר את ההלוואה. הפכנו דף, לעומת זאת, אם הוא כופר בפיקדון, הוא כן יהיה פסול לעדות. ומעמידה הגמרא במסכת בבא מציע שמדובר, שבאו עדים ואמרו שבאותה שעה שהוא כפר בפיקדון, היה הפיקדון בידיו. אז הוא פסול לעדות, אף על גב, והוא לא נשבע על כך, על פי ההיגיון שאמרנו קודם, שאם הוא היה רוצה להחזיר את הפיקדון, אז הוא היה מחזיר אותו, ומזה שהוא עיכב את זה אצלו, משמע שהוא רצה לגזול אותו. ובהכרח שדברי רבי דברבין מדברים על מציאות שהוא לא נשבע, כי אם היה מדובר על מציאות שהוא נשבע לשקר, אז לא היה קיים הבדל בין מלווה לבין פיקדון. ממשיכה הגמרא ומקשה על דברי רב ששת, והאמר אמורה בשם אילפה שבועה קונה. הוא מסביר רש"י שהגמרא מבינה בשלב הזה, שמשעה שאדם נשבע לשקר שאין בידיו פיקדון, אז הוא קנה את הפיקדון להתחייב באונסים שיקרו לו. הוא מדייק את הגמרא, שבועה היא דקניה, אבל כפירה לא קניה. מרגע השבועה, הפיקדון נקנה לאדם, ולא לפני כן כאשר הוא כפר, אבל עוד לא נשבע, וזה סותר את דברי רב ששת. מביאה על כך הגמרא שתי תשובות, תשובה ראשונה, החנמי. גם כאן מדובר דקיימה באגם. והיות שהפיקדון נמצא באגם, אז יש צד לומר שהוא כפר בפיקדון, רק כדי להרוויח זמן שהוא יוכל ללכת ולהחזיר את הפיקדון לבעליו. ורב ששת לעומת זאת דיבר על מקרה שהפיקדון נמצא תחת ידיו. והיא באה תימה, ואם תרצה תאמר תירוץ שני, מהי הכוונה בדברי אילפה השבועה קונה כדי רב הונה? דאמר רב הונה אמר רב, שאמר התובע לנתבע מנה לי בידך, ועלה הנתבע אומר אין לך בידי כלום. ונשבע על כך הנתבע, ואחר כך באו עדים, והעידו שאכן הנתבע חייב מנה לתובע, למרות זאת הדין, שהנתבע פטור מלשלם, משום שנאמר בפסוק, נקרא בפנים, שבועת אדוני תהיה בין שניהם, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, ולקח בעלה ולא ישלם. ולמד רב מהפסוק, שכיוון שקיבלו הבעלים שבועה, שזו הכוונה במילים ולקח בעליו, אז שוב אין הנתבע משלם המון, גם אם אחר כך באו עדים והעידו על כך, וזה נרמז במילים ולא ישלם. ואומרת הגמרא גופה, בוא נעסוק בגוף הדברים שהוזכרו. אמר רב הונא אמר רב, מנה לי בידך, ואלא אומר אין לך בידי כלום ונשבע על כך, ובאו עדים ואמרו שיש מנה בידיו, הדין שהוא פטור לאחר שהוא נשבע, משום שנאמר ולקח בעליו ולא ישלם, שכיוון שקיבלו בעלים שבועה, שוב אין משלמים ממון. ואמר על כך רבה, מסתברא מילתא דרב, מסתבר היה לומר שרב אמר את דבריו, רק במלווה, משום דלהוצאה ניתנה, שאחרי שאדם מוציא את ההלוואה, הוא צריך לשלם אותה. אז מסתבר לומר שזו כוונת הפסוק, שאחרי שהוא נשבע, הוא נפטר מהתשלומין, ולכן נקט הפסוק לשון ולא ישלם. אבל פיקדון לעומת זאת, לא משנה איכן הוא נמצא, לעולם ברשות הדמריקה. בכל מקום שהוא נמצא, הוא נמצא ברשות בעליו, אז לא שייך לגביו לשון שלא ישלם. למרות זאת, אמר רבה, והאלוהים, שזה לשון של שבועה, תדע שאמר רב את דבריו אפילו בפיקדון, שהרי דחי כתיב קרא בפיקדון כתיב. הרי הפסוק ממנו למד רב את ההלכה הזו, נאמר לגבי שומר שכר. הוא מספר את הגמרא, ייטיב ישב רב נחמן וכאמר להשמעת, ולימד את דברי רב, שהאדם שנשבע על כפירת ממון, ואחר כך באו עדים ואמרו שהממון בידיו פטור מלשלם. הייתי והקשה עליו רבה חבר מניומי לרב נחמן את השאלה הבאה. הרי המשנה בדף קופחת אומרת, אדם שאמר לחברו שומר חינם, הכן פקדוני, ואמר לו החבר, עבד פקדונך. אמר לו הבעלים, משביעך אני, ואמר חברו השומר חינם, אמן. ולאחר מכן, והעדים מעידים אותו, שהפקדון לא עבד, אלא שאכלו השומר, הדין שהוא משלם את הקרן, אבל הוא לא משלם כפל, כי אין חיוב כפל, אלא כאשר השומר חינם טוען שנגנב ממנו החפץ, וגם חיוב חומש וחיוב קורבן אשם אין במקרה הזה, כי הם לא שייכים אלא במקרה שהודה השומר מעצמו, כפי שכתוב ביחס לגזל הגר והתוודו. אבל במקרה שהוא הודה מעצמו לאחר שהוא נשבע, הדין שהוא משלם קרן וחומש ומתחייב גם ואשם. עד לכאן ציטוט המשנה. אז קשה על רב מהרישה של המשנה שאמרה שהוא מתחייב לשלם קרן על ידי עדות העדים. והרי רב אמר שכיוון שהוא נשבע הוא לא ישלם אפילו אם באו עדים אחר כך. אמר לי, ענה לו רב נחמן, הכה במאי עסקינן. כאן במשנה באיזה מציאות מדובר? כגון דנשבע חוץ לבדין. ושבועה מחוץ לבדין לא נחשבת לשבועה מספיק חזקה כדי להפקיע ממון, ולכן העדים מחייבים אותו לשלם את הקרן. אמר להמשיך רבה חבר מניומי ויקשה, אי אחי, אם כי דבריך שמדובר על נשבע חוץ לבדין, אם הסיפה כיצד תסביר את סוף המשנה שאומרת, שאם התובע אמר לו איכן פקדוני, ואמר לו השומר חינם שפקדונך נגנב, ואמר לו הבעלים משביעך אני, ואמר הנתבע אמן, ולאחר מכן והעדים מעידים אותו שגנבו, הדין שהוא משלם תשלומי כפל. אבל אם הוא הודה מעצמו לאחר שהוא נשבע, אז הדין שהוא משלם קרן וחומש, ומביא גם ואשם. עד לכאן ציטוט הסיפה, ומדייק רבך בר מניומי, ואיסל כדעתך, ואם עולה על דעתך לומר, שהמשנה מדברת על שבועה שניתנה חוץ לבית דין, מי איקה, האם יש במקרה כזה חיוב כפל? שהרי שומר חינם שטוען טענת גנב, לא מתחייב כפל במידה והוא הודה מעצמו שהוא גנב את הפיקדון, שהרי נאמר בתורה, אשר ירשיעון אלוהים ישלם שניים לרעהו. שרק מי שבדין מרשיע אותו, הוא זה שישלם את השלום הכפל, וזה בא למעט פרט למרשיע את עצמו. אז בהכרח שבמשנה מדובר שהוא נשבע בבדין ולא חוץ לבדין. אמר לינה לו רב נחמן, יכין לה לשינוי אלך, יכול הייתי לתרץ לך שברי שמדובר שהוא נשבע חוץ לבית דין ובסייפה מדובר שהוא נשבע בבית דין. מי הוא? אבל אני לא אעשה את זה, מפני ששינוי הדחיקה לא משנין לך. אני לא רוצה לתרץ לך תירוץ דחוק. אלא במשנה מדובר אידי ואידי, זה וזה, גם ברישה וגם בסייפה, השבועה הייתה בבית דין. ובכל זאת, ולא קשה על דברי רב, מפני שכאן ברישה מדובר בקפת התובע והשביע את הנתבע קודם שחייבו בדין שבועה, וכאן בדברי רב שהוא נשבע ואחר כך באו עדים שהוא פטור מלשלם, מדובר בשלא קפץ התובע והשביע אותו, אלא שהדיינים השביעוהו. ועל שבועה כזו דיבר הפסוק, שהיא מקיימת שני תנאים, היא גם מתבצעת בבית דין, והיא גם מתבצעת על ידי הדיינים. אמר לי, ממשיך רמי בר חמה ושואל לרב נחמן, מכדי דרב לא סביר לך, אתה הרי לא סובר כשיטת רב, אז משקונה נפשך דרב למה לך? מדוע אתה נשכב על הגדר לבוא במקומו ולתרץ קושיות ולהעמיד את דבריו? אמר לי, ענה לו רב נחמן, לפירוש הדרב, אני רוצה לפרש מה רב היה עונה, דרב, הכי מתארץ לה למתניתין. מסתבר שכך הוא מסביר את המשנה. מקשה הגמרא, למה בעצם רב נחמן חולק על רב? והרב קרא כאמר, הוא לומד את הדברים מפסוקים. אמרי, אמרו על כך את התשובה הבאה, קרא הפסוק לכל הנשבעים שבתורה שנשבעים ולא משלמים מודעתה. הוא בא ללמד שבכל מקום שהתורה הטילה שבועה, אז הנתבע נשבע ונפטר מהתשלום, ולא שהתובע נשבע ונוטל את התשלום. כי את הפסוק ולקח בעליו ולא ישלם, דורשים באופן הבא, מי שעליו לשלם, הוא זה שנשבע. וממשיכה הגמרא, ומביאה קושייה נוספת על דברי רב. מיטיב שיקשה רב עם נונה, מהמשנה במסכת שבועות שאומרת, השביע עליו 5 פעמים, בין בפני בדין ובין שלא בפני בדין, וכפר עליו, הדין שהוא חייב על כל אחת ואחת. זאת אומרת, התובע השביע את הנתבע 5 שבועות על אותה התביעה, וכל פעם הנתבע כפר ונשבע על הכפירה הזו, ואחר כך הוא הודע שהוא נשבע לשקר, אז מלבד תשלום הקרן, הוא יהיה חייב על כל אחת מהשבועות גם חומש וגם קורבן אשם. כך שבסופו של דבר הוא יצטרך לשלם תשלום אחד של קרן, 5 תשלומים של חומש ו5 קורבנות אשם. ואמר כך רבי שמעון, מה טעם הדבר? הלא לכאורה, חיוב חומש ואשם זה רק בכפירת ממון. והרי אחרי השבועה הראשונה כבר אין עליו חיוב ממון. אלא הסיבה שהוא כן מתחייב חומש ואשם על כל שבועה ושבועה, הועיל ויכול לחזור ולהודות. שהרי אם הוא היה מודה שהוא נשבע לשקר, אז בית הדין היו מחייבים אותו ממון. אז אם כך, נמצא שבעצם יש עליו חיוב ממון, וממילא בכל השבועות הוא בעצם כופר ממון. עד לכאן ציטוט המשנה, ומקשה רב עם נונה, ואחה, והרי כאן במשנה, קפץ לא מצית אמרת. אתה לא יכול להסביר שהתובע קפץ והשביע את הנתבע, ולא הדיינים עשו את זה, שהרי השביע עליו קטני, שמזה שאמרה המשנה לשון של השביע עליו, והיא לא אמרה השביעו, אז שמע מינה שעל ידי דיינים הטיל התובע על הנתבע את השבועה, וכנראה שהוא הטיל עליו את השבועה כל פעם בבית דין אחר שלא ידע על השבועה שהוא נשבע בבית דין הקודם, כך שהתחייב הנתבע על השבועה בעל כורחו. וגם נשבע חוץ לבית דין לא מצית אמרת, אתה לא יכול לומר שהרי בפני בית דין קטני. אז אם כך, מדובר בשבועה שהוטלה על ידי הדיינים בבית הדין, ובכל זאת אמר רבי שמעון שבאופן עקרוני הוא יכול היה לחזור ולהודות, מה שאומר שגם לאחר השבועה יש אפשרות שהוא יתחייב בממון, ולא כפי שאמר רב, שלאחר השבועה גם אם באו עדים הוא יהיה פטור. אומרת הגמרא, הוא מוטיב לה, רב ימנונה שיקשה את הקושייה, והוא גם זה שמפרק לענה עליה, שהמשנה לצדדים קטני. צריך לומר שהיא דיברה על מקרים שונים. המילים השביע עליו מדברים על שבועה חוץ לבית דין, והמילים ובבית דין אומנם מדברות על שבועה בתוך בית הדין, אבל לא שהדיינים מטילו אותה, אלא שקפץ התובע והשביע את הנתבע. ולכן אין מהמשנה סתירה לדברי רב, כי רב דיבר על שבועה דאורייתא, שמטילים אותה הדיינים בבית הדין, והמשנה לעומת זאת, במילים השביע עליו דיברה על שבועה שהטילו הדיינים חוץ לבית הדין, ובמילים בפני בית דין דיברה על שבועה בבית הדין, אבל לא שהדיינים הטילו אותה, אלא שקפץ התובע והשביע את הנתבע. מיטיב רבה, מקשה רבה על הבנתו של רב ימנונה את דברי רב, שיש ברייתא שאומרת, בעל הבית שטען טענת גנב בפיקדון שהפקידו אצלו, ונשבע על כך, והודה שהוא נשבע לשקר, ובאו עדים והעידו שהפיקדון נמצא אצלו. אז אם עד שלא באו העדים הוא הודה, הדין שהוא משלם קרן וחומש ואשם, אבל הוא לא משלם תשלומי כפל, כי אין הוא משלם כנס על פי הודעת עצמו. ואם משבאו העדים הוא הודה, הדין שהוא משלם תשלומי כפל, ובנוסף לכך ואשם, אבל תוספת של חומש הוא לא משלם, מפני שתשלום החומש נכלל כבר בתוך תשלום הכפל. עד לכאן הסבר המשנה, זאת אומרת, שבין אם הוא נשבע ולאחר מכן באו עדים, ובין אם הוא נשבע והודה, בשני המקרים הוא יהיה חייב תשלום קרן. ואחה, והרי כאן את המשנה הזו, לא ניתן להעמיד שהשבועה הייתה חוץ לבדי, וגם וקפץ לו מצית אמר. גם לא ניתן לומר שהשבועה הוטלה על ידי התובע ולא על ידי הדיינים, שהרי כפל קטני. הברייתא אמרה שהוא משלם תשלומי כפל, וכפי שכבר הזכרנו, זה רק במקרה שירשיעון אלוהים, שהדיינים הם אלו שהטילו עליו את השבועה בבית הדין. אלא אמר רבא, לא צריך להידחק, כפי שנדחק רב אמנונה והסביר את המשנה לצדדין, שהסיבה שהוא יכול לחזור ולהודות, זה מפני שהשביע עליו זה חוץ לבית דין, ומה שנאמר בפני בית דין, זה לא שבועה שהוטלה על ידי הדיינים, אלא שקפץ התובע והשביע אותו. אלא טוען רבא, שלפי רב, כל מקרה שהודה נתבע שהוא חייב כסף, אז לא שניים הוא טוען טענת עבד, ולא שניים הוא טוען טענת גנב, לא במקרה כזה אמר רב שהוא פטור, שכיוון שהוא הודה, הוא מתחייב תשלום, דה אקטיב, בגזל הגר והתוודה, ומשם לומדים שמי שנשבע על כפירת ממון, דה ביי, שהוא צריך שלומי קרן וחומש, וגם במקרה של טוען טענת גנב ובאו עדים, שהוא בעצם גנב את הפיקדון, נמי, גם במקרה כזה לא אמר רב שהוא נפטר מתשלום, דה אקטיב במקרה כזה במפורש חיוב תשלומי כפל. שהרי נאמר בפסוק בטוען טענת גנב, אשר ירשיון אלוהים ישלם שניים לרעהו. אלא קיקה אמר רב, שנתבע שנשבע פטור מלשלם, זה כגון שטוען טענת עבד ונשבע על כך לשקר, ולא הודע שהוא נשבע לשקר ובאו עדים, והעידו שבשעה שהוא נשבע הפיקדון היה אצלו. לסיכום, רב אמנונה הבין בדברי רב, שבכל מקרה שאדם נשבע, הוא נפטר מתשלומים, גם אם אחר כך הוא הודע, וגם אם אחר כך באו עדים. ולכן היה לו קשה מהמשנה במסכת שבועות שאמרה שאם התובע השביע את הנתבע 5 פעמים, אז הוא יתחייב על כל אחת ואחת, והרי לאחר שהוא נשבע בפעם הראשונה כבר אין כאן כפירת ממון. ולכן העמיד רב אמנונה את המשנה במסכת שבועות לצדדין, שהשביע עליו הכוונה שהדיינים השביעו אותו מחוץ לבית הדין, ובפני בית דין הכוונה שהשבועה היא בפני בית דין, אבל היא לא בוצעה על ידי הדיינים, אלא על ידי התובע. רב הלעומת זאת הבין את דברי רב, שרק אם האדם נשבע ולא הודה, כאשר באו לאחר מכן עדים, הוא לא יצטרך לשלם. אבל אם הוא הודה, הוא כן יצטרך לשלם. וממילא, המשנה במסכת שבועות לא קשה על רב, שהראיות שהוא יכול להתחייב ממון על ידי הודעה, אז הוא מתחייב על כל שבועה ושבועה, בגלל שיש כאן אפשרות לכפירת ממון. הוא מספר את הגמרא, אזל הלך רב גמדה, ואמרה לשמעתה, ואמר את ההבנה של דברי רבא כמי לפני דרב אשי. אמר לרב אשי, כיצד רבא יכול לומר את זה? השתא שהרי עכשיו אומר רב אמנונה, שהוא תלמידי דרב. שהרי הגמרא בסנהדרין אומרת שכל מקום שנאמר אמרי בי רב, הכוונה לרב אמנונה. אז בהכרח, וידע רב אמנונה דאמר רב, שאפילו במקרה שהודה הנתבע שהוא נשבע לשקר, פטר אותו רב מתשלום. ולכן, וכמוטיב, הוא הקשה על דברי רב מהמשנה במסכת שבועות, שאמר רבי שמעון, שהואיל והנתבע יכול לחזור ולהודות, אז השבועה שלו נחשבת לכפירת ממון. אבל הרי לפי רב, ברגע שהוא הודה, הוא נפטר מממון. ואת, כלומר, אתה רב גמדה בשם רבה, אמרת שבמקרה שהנתבע הודה, לא אמר רב שהוא יהיה פטור מתשלום? על הקושייה הזו של רב אשי, אמר לרב אח הסבא לרב אשי. שניתן לומר שגם רב אמנונה הבין את דברי רב כפי שרב הבין אותם. וצריך לומר שרב אמנונה הכי קקה שלי. כך היה קשה לו מהמשנה במסכת שבועות על דברי רב. הפכנו דף. היא אמרת בישלמה, נוח לי להבין את דברי המשנה, במיטה ואתה רב סובר, שכאשר הוא נשבע על כפירת ממון, ולאחר מכן כי עתו כשבאו עדים והכחישו אותו, אז הוא מחייב לשלם. אמרתו לאחי, אז משום כך, מחייבינן לי גם להביא קורבן, השבועה בטרייתא. על השבועות שקר שהוא נשבע לאחר מכן, שלא אומרים שמשום שאין שבועה חלה על שבועה הוא יהיה פטור. הועיל והוא יכול לחזור ולהודות בין שבועה לשבועה, אז נמצא שכל אחת מהשבועות נחשבת לשבועת כפירת ממון בפני עצמה. אלא היא אמרת, שכי עתו שכשבאו עדים לאחר השבועה שלו, הוא פטור מלשלם, מי היא כמידי? האם יש דבר כזה? די אלוה תסהה די ומעשה די בי, הוא יהיה פטור. שאם באו עדים והעידו בו, הוא יהיה פטור מלשלם. אבל ואנן, ניקו נחייבי, נעמוד ונחייב אותו להביא קורבן השבועה, מעתה מועיל ויכול לחזור ולהודות, והרי אשתה בפועל בין שבועה לשבועה, מיית לא עודי, הוא הרי לא הודה. אז אם כך, הוא רק כופר דברים באלמה, ולא כופר בממון, שהרי לשיטת רב, כל זמן שהוא לא הודה, לא ניתן להוציא את הממון בעדים. ולפי ההסבר הזה, ניתן לומר שגם רב ימנונה כמו רבה, הבין את דברי רב, שרק אם הנתבע נשבע לשקר ולא הודה, אם באו עדים לאחר מכן הוא לא משלם, אבל עדיין היה קשה לו מהמשנה במסכת שבועות, מדוע הוא יהיה חייב על כל שבועה ושבועה, על פי מה שאמר רבי שמעון, הואיל ויכול לחזור ולהודות? הרי אם לא ניתן להוציא את הממון על ידי עדים, אז בעצם אין כאן כפירת ממון, אלא כפירת דברים באלמה. ולכן תירץ רב ימנונה, שצריך להסביר את המשנה לצדדין, שהיות שלא יתקיימו שני התנאים לשבועת דאורייתא, שזה גם על ידי הדיינים וגם בבית הדין, אז זה נחשב שיש עליו חיוב ממון גם לאחר שהוא נשבע, ולכן הוא בשבועתו בעצם כפר בממון. הוא מביא עכשיו הגמרא שלוש מימרות שאמר רב חייא בר אבא שאמר רבי יוחנן. המימרה הראשונה, הטוען טענת גנב בפיקדון משלם תשלומי כפל, והיות שכך, במידה שהוא טבח או מכר את הפיקדון, אז הוא משלם תשלומי 4 ו-5. והסיבה לדבר, הועיל וגנב משלם תשלומי כפל, וטוען טענת גנב גם הוא משלם תשלומי כפל, אז נלמד בבניין אב, מה גנב שהוא משלם כפל? במידה והוא טבח או מכר הוא משלם תשלומי 4 ו-5, אז אף טוען טענת גנב בפיקדון, שדומה לגנב, שהרי כשהוא משלם תשלומי כפל, במידה והוא טבח או מכר, הוא משלם תשלומי 4 ו-5. עד לכאן ציטוט דברי רבי יוחנן, ומבינה הגמרא שהדרשה שדרש רבי יוחנן היא על ידי שימוש בבניין אב, שיש דין מסוים שקיים בגנב, ולומדים את אותו דין גם בטוען טענת גנב, מפני שהוא דומה לו. אבל אם כך מקשה הגמרא, יש שוני בין גנב לטוען טענת גנב, שהרי מה לגנב שכן הוא משלם תשלומי כפל גם שלא בשבועה? דהיינו, בלי שהוא עבר על שבועת שקר. תאמר לעומת זאת בטוען טענת גנב שאין הוא משלם תשלומי כפל אלא רק במידה ותפסו אותו בשבועת שקר. ואם כך, לא ניתן לדמות בין טוען טענת גנב לגנב. אמרי, אמרו על כך את התירוץ הבא, שרבי יוחנן לא למד את הדברים בבניין אב, אלא הקשה היא. שיש הקש בפסוקים בין גנב לבין טוען טענת גנב, שהפסוקים סמוכים זה לזה. שהפסוק, כי יתני של רעהו כסף או כלים לשמור וגונב מבית האיש, אם ימצא הגנב ישלם שניים, מדבר על גנב, ושני הפסוקים הסמוכים אליו שמתחילים במילים אם לא ימצא הגנב, מדברים על טוען טענת גנב, והכלל הוא ואין משיבים על הקשר. מה כשהגמרא, הניחא למאן דאמר, זה מסתדר רק למי שלומד את הפסוקים באופן הבא, שחד מהפסוקים מדבר בגנב, וחד מהפסוקים מדבר בטוען טענת גנב, שאז שפיר מובן הדבר, שאכן ניתן ללמוד הקש בין גנב לבין טוען טענת גנב, אלא למאן דאמר, לפי מי שסובר, היי שזה שכתוב אם ימצא הגנב, וגם הפסוק אחר כך ואם לא ימצא הגנב, תרוויו שניהם בטוען טענת גנב מדברים, אז מה איקה למימה? כיצד יש להבין את דברי רבי יוחנן שיש הקש בין גנב לטוען טענת גנב? אמרי, אמרו על כך את התשובה הבאה, גנב הגנב, שמהריבוי של ה' הידיעה שמופיעה בטוען טענת גנב, לומדים את כל דיני הגניבה לרבות תשלומי 4 ו-5, וממילא גם לפי המאן דאמר שהפסוקים מדברים בטוען טענת גנב, ניתן למצוא הקש בין טוען טענת גנב לגנב. הייתי והקשה רב חייא בר אבא לרבי יוחנן את השאלה הבאה, שאומרת הברייתא, בא תובע לשומר ושואל אותו היכן שורי, ענה לו השומר שהוא שומר חינם, שורך נגנב. אמר לו התובע, משביעך אני, ואמר הנתבע אמן. ולאחר מכן, והעדים העדים אותו, שהוא בכלל לא נגלב, אלא שאכלו השומר, הדין שהוא משלם תשלומי כפל. עד לכאן ציטוט הברייתא ומקשר הבחייה. והאחה, הרי כאן במשנה, העדים העידו שהוא אכל את השור, די אפשר לכזית בשר בלא שחיטה. וקטני, ואמרה המשנה שהוא משלם תשלומי כפל. זאת אומרת, שתשלומי כפל אין, אכן הוא משלם, אבל תשלומי 4 ו-5 הוא לא משלם. הרי שזה סותר את דברי רבי יוחנן, שאמר שטוען טענת גנב שטבח ומחר משלם תשלומי 4 ו-5. ענה לו רבי יוחנן, אחא במה יסקינן, כאן בברייתא באיזה מציאות מדובר, כגון שהשומר לא שחט את השור, אלא שאכלו נבלה. כך שהוא לא טבח אותו, וממילא הוא לא התחייב 4 ו-5. מקשה הגמרא ולישן אליהם, מדוע רבי יוחנן לא ענה לרב חייא בר אבא שבברייתא מדובר כגון שאכלו טרפה? שהרי לשיטת רבי שמעון, גנב ששחט את הבהמה והיא נמצאה טרפה יהיה פטור מתשלומי 4 ו-5. מתרצת הגמרא שרבי יוחנן סבר כרבי מאיר דאמר שגם שחיטה שאינה ראויה לאכילה עדיין שמה שחיטה. כך שאם הוא שחט את הבהמה כהלכתה, למרות שבסופו של דבר היא הייתה טרפה, לשיטת רבי מאיר שרבי יוחנן סבר כמותו, הוא יהיה חייב 4 ו-5. ממשיכה הגמרא ומקשה ולשן אלי, מדוע רבי יוחנן לא ענה לרב חייא בר אבא שמדובר שהגנב גנב בבן פקוע? מסביר רש"י שנמצא השור במעי אמו ופקעה הכרס של אמו לאחר ששחטו אותה והוציאו אותו. שלשיטת רבי שמעון שזורי במסכת חולין, ניתן לאכול את השור הזה בלא שחיטה, אפילו בין 5 שנים וחורש בשדה, כי שחיטת אמו מטהרתו. מתרצת הגמרא שרבי יוחנן לא יכל לענות את זה מפני שהוא סובר כרבי מאיר דאמר שבן פקוע טעון שחיטה. ממשיכה הגמרא ומקשה ולשן אליה, מדוע רבי יוחנן לא ענה לרב חייא בר אבא שהסיבה שהגנה פטור מ4 ו-5 כגון שעמד בדין קודם לכן ואמר שהשור נגנב ונשבע על כך ובאו עדים שגנבו הוא עצמו וחיוו בדין ואמרו לו צא תן לו תשלום של קרן וכפל ואחר כך הוא שחט ואכל אותו. דעה אמר רבא שבמקרה שבית הדין אמרו צא תן לו ואז הוא טבח ומחר הוא יהיה פטור מלשלם 4 ו-5. מה הייתה מה? מה טעם הדבר? כיוון דפסקי למילטי, שכיוון שבית הדין נתן פסיקה ואמר שאתה צריך לשלם קרן וכפל, אז מאותו רגע הבהמה שוב שייכת לתובע, ואם כך זה שהוא אחר כך וטבח או מחר, זה לא המשך של הגניבה, אלא הווגזלן. וגזלן הרי לא משלם תשלומי 4 ו-5. מה שאין כן, במקרה שבית הדין אמרו, חייב אתה ליתן לו. ולאחר מכן, וטבח או מחר, שאז הוא יהיה חייב תשלומי 4 ו-5. מה הייתה מה? מפני שכל כמה דלא פסיקה למילתה, כל זמן שבית הדין לא נתנו פסק מוחלט, אז הקטי גנבו. הבהמה עדיין נמצאת ברשות הגנב, ואם הוא טבח או מחר, אז זה המשך התהליך, ולכן הוא יהיה חייב תשלומי 4 ו-5. עד לכאן ציטוט דברי רבא, שעל פיהם נשאלה השאלה, מדוע רבי יוחנן לא ענה לרב חייא בר אבא, שהסיבה שהגנב לא חייב 4 ו-5, כי מדובר על שור שעמד בדין, ובית הדין פסקו את הדין. אמרי, אמרו על כך את הדחייה הבאה, ולטעמך ולשיטתך, לישן אלי, הרי יכול היה רבי יוחנן לומר תשובה אחרת, שהסיבה שהגנב פטור מתשלומי 4 ו-5, מפני שלא מדובר על גנב בודד, אלא בשותף שטבח שלא מדעת חברו הגנב. שהרי שותפים שגנבו וטבחו האחד שלא מדעת חברו, אומרת הגמרא בדף ה-ח, שהטובח יהיה פטור מתשלומי 4 ו-5, כי היות שמדובר על גניבה בשותפות, אז רק חצי מהבהמה שייכת לו, והתורה אמרה 5 בקר ולא 5 חצאי בקר. אלא צריך לומר שרבי יוחנן חדה מתרבת לתנקת. הוא יכל לומר 2 ו-3 תירוצים אפשריים, והוא נקט תירוץ אחד. וממשיכה הגמרא, לממרה השנייה, ואמר רב חייא בר אבא שאמר רבי יוחנן, הטוען טענת גנב באבדה משלם תשלומי כפל. מה היא טעמה? מה טעם הדבר? מפני דכתיב בפסוק, שהטוען טענת גנב גם על כל אבדה ישלם 2 לרעהו. הייתי והקשה על כך רבי אבא בר ממה לרבי חייא בר אבא את השאלה הבאה. התורה אמרה בשומר חינם, כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור וגונב מבית האיש, אם ימצא הגנב ישלם 2. ומזה שהדגישה התורה כי ייתן איש, לומדים שאין נתינת קטן כלום. שהרי המילה איש באה למעט קטן. זאת אומרת שאין נשבעים על טענת נתינתו, ואין באים לידי תשלום כפל על ידו. ואומרת הברייתא, ואין לי אלא למעט נתינת פיקדון, שנתנו אדם כשהוא קטן, וטבעו כשהוא קטן, שהשומר לא יתחייב כפל. אבל כאשר נתנו את הפיקדון כשהוא קטן, וטבעו כשהוא גדול, מניין שגם במקרה כזה השומר לא יתחייב כפל? תלמוד לומר, עד האלוהים יבוא דבר שניהם. ומכאן לומדים, עד שתהה גם הנתינה והתביעה שווים כאחד. שמהיקש בין הנתינה לעמדה בדין, לומדים שכדי לחייב את השומר בתשלום כפל, צריך שבעל הפיקדון בשני השלבים יהיה איש ולא קטן. עד לכאן ציטוט הברייתא, ומקשה רבי אבא בר ממל, ואם איתה, ואם יש אמת בדברי רבי יוחנן, שהטוען טענת גנב באבדה משלם תשלומי כפל, אז מדוע אמרה הברייתא, שאם נתן את הפיקדון כשהוא קטן ודבעו כשהוא גדול, הוא לא מחייב את השומר כפל, שהרי תהיה אבנה מכאבדה. ניתן להתייחס לנתינת הפיקדון על ידי הקטן, כאבדה שהגיע לידי השומר, שהרי גם באבדה אין מי שנותן לו את האבדה, וכאשר יגדל הקטן בעל הפיקדון ויחייב את השומר שבועה, אז במידה והוא יישבע לשקר ויבואו עדים שהכחישו אותו, אז הוא יתחייב כפל. אמר לי, ענה לו רב חייא בר אבא, אחא במאי עסקינן, כאן בברייתא באיזה מציאות מדובר, כגון שאכלו כשהוא קטן. מסביר רש"י, שבעל הבית ששמר את הפיקדון, אכל את הפיקדון, בעוד שהמפקיד היה עדיין קטן, כך שמעולם לא היה הפיקדון בידיו, כאשר בעל הפיקדון היה גדול. ולכן לא ניתן לחייב אותו בשבועה על כך. אבל אבדה שהגיעה ליד השומר, הרי יש לה בעלים שהם בני טענה, ולכן עליה הוא כן ישלם תשלומי כפל. ממשיך רבי אבא בר מימד ושואל, אבל לדבריך, כשהוא גדול, מה יהיה הדין? הכנה מדי משלם? שאם בעל הפיקדון אכל את הפיקדון רק לאחר שהגדיל הקטן ונעשה בר טענה, אז הוא כן התחייב לבוא עם הולדין, למרות שנתינת הפיקדון הייתה בשעה שבעל הפיקדון היה קטן? אחי, אבל אם כך, עד את טענה, אז מדוע שונה הטענה את הלשון עד שתהיה נתינה ותביעה שווים כאחד? ליטני, היה צריך הטענה לשנות עד שתהיה אכילה ותביעה שווים כאחד. שהרי על מנת לחייב את השומר תשלומי כפל, לא צריך שנתינת הפיקדון תהיה בשעה שבעל הפיקדון גדול, אלא שאכילת הפיקדון תהיה בשעה שבעל הפיקדון גדול. אמר לי, ענה לו רב חייא בר אבא, אכן אתה צודק, תני, צריך לשנות ולשנות עד שתהיה אכילה ותביעה שווים כאחד. עד לכאן, התירוץ הראשון לשאלתו של רבי אבא בר ממל, שלכאורה דברי רבי יוחנן שהטוען טענת גנב באבדה משלם תשלומי כפל, סותרים את דברי הברייתא שפטרה שומר שגנב פיקדון שקטן נתן לו מתשלומי כפל. תירוץ שני, רבשי אמר, לא דמי, לא ניתן לדמות נתינת פיקדון של קטן לשומר, לשומר שמצא אבדה, מפני שאבדה קעתיה מכוח בן דעת, שהיות שבעל האבדה הוא גדול, ובאופן עקרוני הוא שומר על חפציו, אז גם השומר צריך לשמור על האבדה שהגיע לידו. לעומת זאת, הפיקדון של הקטן לא בא לידי השומר כחפץ שהוא חייב לשמור עליו, שהרי לא עטיה מכוח בן דעת. הוא לא הגיע אליו מאדם שיודע לשמור על חפציו. ואם הקטן, שהוא הבעלים של הפיקדון, לא יודע לשמור עליו, אז הוא לא יכול לחייב את השומר לשמור על הפיקדון שלו. עד לכאן דף קוף וו.